החדשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. אנשים ודאי שכחו מי אני, אז היום נזכיר להם שאנחנו פה בתוכנית של שאלות ותשובות. אני חוזר ומדגיש עוד פעם, שאלות שואלים אותי, תשובות אני מנסה לענות ככל שידי מגעת. אין זו תוכנית של שיחות עם מאזינים, ואין זו תוכנית של מנשרים לאומה. מי שיש לו כל מיני מסרים חשובים ומנשרים חשובים לאומה, שיבדוק את שאר התוכניות, אולי יש תוכנית המיועדת לכך, לא התוכנית הזאת. כאן רק שאלות בנושאים שונים, ואנחנו משתדלים לענות ולהגיד שאין אנו יודעים כשאין אנו יודעים. נאמר שהשטן המקטרג שואל את הקדוש ברוך הוא מתי יום הדין, וזה תחילת מפלתו, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו לך לבית דין של מטה. הם מחליטים, זה לא סתם שהם מחליטים החלטות אינפורמטיביות, אלא הם מחליטים לפי שיקול דעתם, כי אתם אפילו מוטעים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו שוגגים, והמקור לכוח הזה של בית דין לקבוע כראות עיניהם מתי ראש חודש, הוא שלא במקרה במשנה במסכת ראש השנה בפרק שלישי, בפרק שני. בכל אופן, השטן הוא שרו של עשיו, וזה מאוד מעניין. עלה על הדעת בשבועות האחרונים שיהודי שאינו קשור לתורה לא ידע מתי יהיו החגים. אפילו כאן בארץ, אם אתה תלך לאיזו אוניברסיטה ותשאל לאנשים איזה חודש היום, יגידו לך אוגוסט. אני לא מתחייב שכולם ידעו, אם נדבר על שון עדינה, שאנחנו בחודש אלול. לעומת זאת, אם תלך לאיזושהי ישיבה, או לאיזושהי, לאיזשהו בית כנסת, ותשאל איזה חודש היום, כולם יגידו שהחודש הוא חודש אלול. מכיוון שחגי ישראל ומועדיו הם לפי הלוח העברי, ומכיוון שמי שאינו חי על פי תורה, והיהדות היא לא הציר שסביבו מסתובבים חייו, הוא אינו משתמש בלוח העברי, והלוח העברי איננו מסונכן עם הלוח הכללי, שהוא לוח שימשי. ממילא הוא לא ידע מתי המועדים. ואולי גם זה תמון במה שאומרים בברכת המועדים, מקדש ישראל והזמנים. כי מי שלא קשור לקדושת ישראל, לא קשור לקדושת הזמנים, אפילו לא ידע מה הם הזמנים של הזמנים. ומכיוון שהשטן זה שרו של עשיו, ועשיו נמשל לחמה, ולוח השנה של אדום זה הלוח השמשי, ממילא הוא כאן כבר תחילת מפלתו, שהוא לא יודע מתי ראש השנה. ובאמת, אנשים לא יודעים. באוזני שמעתי, חנות המקולת השכונתית, שאחד העובדים יהודי, בתשעה באב, לא ידע שזה תשעה באב. לא מדבר על זה שהוא לא ידע, כי הוא לא היה קשור, הוא פשוט לא ידע אינפורמטיבית. הדבר הזכיר לי, מעשה שהיה לפני למעלה מ-40 שנה, ואני מלמד בישיבת תורה ואונה, והגיע אלינו בחור הישר מקופנהגן, בחור ישראלי, בן קיבוץ, ששהה בקופנהגן, ורצה להאריך את הדרכון שלו, אז הוא הלך לשגרירות הישראלית, ומצאה סגורה. הוא שואל את איש הביטחון בפתח, מדוע השגרירות סגורה בסתם יום? אמר לו איש הביטחון, אתה יהודי? הוא אומר לו, כן, ודאי. הוא אומר לו, זה לא ייתכן. אמר לו, למה זה לא ייתכן לפי דעתך? הוא אמר לו, כי אם היית יהודי, היית אמור לדעת שהיום יום כיפור. הבחור, רחוק ככל שיהיה, הזדעזע. הוא אמר, עד כדי כך התרחקתי, שכבר מתי יום כיפור אני לא יודע. הוא לא עריך את הדרכון, חזר לארץ, והגיע לישיבת תורה ומונה, ושם הוא למד עד שחזר בתשובה שלימה והקים בית של תורה. כך שבאמת, אצלנו חודש אלול, בחוץ הומה הסער, בחוץ מתכוננים לבחירות, בחוץ יש כל מיני רעשי רקע, ואני ממש לא יודע, כי אני לא שומע חדשות, ולא קשור לאתרים, וקורא בקושי כותרות של עיתון בוקר חרדי, אבל כשאני מגיע לאולפן, אני רואה פה על השולחן, איפה שכל המתגים האלה פה, את הדפים של התוכניות שהיו לפניי, ואני רואה שיש כל מיני דיבורים על כל מיני רעשי רקע, שמי שפשוט לא בתקשורת, לא יודע עליהם בכלל. אז לכן עלה בדעתי לומר שאנחנו לא באוגוסט ולא נהיה בספטמבר. אנחנו בחודש אלול ונהיה בחודש תשרי, וזה לא הבדל סמנטי, זה הבדל מהותי. ואני מקווה שגם שאלותיכם יהיו בעניינים של אווירה זו, ולא בעניינים של האווירה של שהתקשורת כל כך כל כך אוהבת לעסוק בה, ותהיה זו התקשורת אשר תהיה. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ושוב אנחנו איתכם, 03-593-93. חוזרים בתשובה. לאן חוזרים? למה חוזרים? מה זה תשובה? כל הדברים האלה צריכים עיון, אבל בינתיים אנחנו לשאלה הראשונה.
ערב טוב.
ערב טוב מורך.
רציתי לשאול, מה אפשר לענות לאדם שבהחלט יודע שיש סליחות, הוא אפילו מגיע לסליחות, אבל שיחסים אותו לדו שיח קצר של מי אתה, אם אתה דתי באמת, הוא אומר, כן, אני מתפלל, אני מניח תפילין, אני אפילו שומר שבת, מה שאני יודע, לא מחל השבת, ומעבר הדברים לא פשוטים, אלא הבסיסיים האלו, אין לו שום קשר, זה השם יתברך, לא שום הרגע, שום חשק, שום התלהבות, איך אפשר להדליק לו את ההתלהבות בפרט בחודש הזה?
אני לא כל כך מבין את את המושגים האלה.
לא להדליק התלהבות, איך אפשר להוכיח לו שהוא קצת טועה בהשקפה שלו?
בוא אני אגיד לך,
השאלה
היא איך אפשר להוכיח לנו את זה. הרי כל אחד מאיתנו נמצא בדיוק באותה בעיה. כל אחד מאיתנו נמצא באיזושהי אווירה של אל תיגע בי, באיזושהי אווירה של התרגלנו ככה וככה אנחנו ממשיכים, ועד רבה, אחד הנכדים שלי בשולחן שבת שאל אותי, ילד בגיל 9, מה זה תורת היחסות? אז אמרתי לו, מה שאמרתי לו, אמרתי לו שפיל קטן שזה אתה נולד, הוא קטן או גדול? הוא קטן, הוא פיל קטן. החזוני של אבדיל היה אדם, הוא קטן או גדול? היה גדול. כשאתה תשים את החזוני של יד הפיל, מי יהיה יותר גדול? ליד הפיל הקטן. אלא מה? כל אחד ביחס למה? גם אנחנו ככה. אנחנו ברוך השם יש כל כך הרבה אנשים פחות מאיתנו, אז אנחנו מסתכלים למטה ומרגישים טוב. אבל גם אנחנו צריכים להסתכל למעלה, אל מעבר למה שאנחנו יכולים, למעבר למה שאנחנו התרגלנו, סליחה, ולשאול את עצמנו, למה אנחנו לא שואפים הלאה? מה שצריך לעשות איתנו ועם האנשים האלה, האמת שזה שונה מאדם לאדם. יש אנשים שהתכונה שלהם היא תכונה דרסטית. הכל הוא לא כלום. אבל רוב בני אדם לא עובדים ככה. אלא צריך לשכנע אותו לקחת עוד משהו. עוד משהו. בוא, ועד רבה, ברגע שהוא יעשה עוד משהו קטן שעד היום הוא לא עשה, תהיה לו איזושהי התלהבות של שמחת החידוש, שמחת הראשוניות, עד שהוא יתרגל גם לזה, ואז לקחת עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ובעיקר לנסות להביא אותו ללמוד משהו, משנה, פסוקים בחומש, חומש עם רמב"ן, חומש עם רש"י, לא ספרי סיפורים, ללמוד משהו קבוע, 5 דקות אחרי התפילה, זה דברים שהמאור שבתורה יכול להחזיר את האדם למוטב. ברגע שאני מדבר עם אנשים על הרגע ועל השתוקקות, זה בסך הכל מילים. אני לא יודע איך אני מעורר הרגע והשתוקקות לבורא עולם, שזה מאוד מאוד קשה, שזה יהיה אמיתי, ולכן צריך רק באמצעות הכלים שבידינו לעשות את זה, ולא להיכנס להגדרות שמאוד מאוד חביבות היום על כל כך הרבה אנשים, אבל בפועל זה לא עושה אותנו אנשים יותר טובים, זה לא עושה אותנו אנשים יותר רוחניים, זה לא עושה אותנו אנשים יותר קרובים, באמת, אל הבאר.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
כן, שלום כמוד לרב. רציתי לשאול לגבי פרשת השבוע, כתוב כי תצא למלחמה. האם זה מלחמת חובה או מלחמת רשות? כי יש מלחמה תמידית עם היסר הרע, זה ודאי שזה מלחמת חובה.
כי תצא למלחמה על אויביך, התורה מדברת במלחמת... קודם כל אתה שאלת מלחמת חובה או מלחמת רשות, בפועל יש שלושה מושגים. יש מלחמת חובה, יש מלחמת מצווה ויש מלחמת רשות. מלחמת חובה זה המלחמות שנלחמו השבעת עממים. מלחמת מצווה זה מלחמת כולל הצער הצורע עלינו שהעוסק במצווה כזו פטור ממצווה אחרת. ומלחמת רשות זה כמו מלחמות דוד המלך, מלחמות שנלחמו כדי להרחיב את גבולות ארצם. הפסוקים הללו של כי תצא למלחמה ואשת יפת תואר, אני לא זוכר בדיוק מה אומרים חז"ל, אבל כמדומני שבמלחמת מצווה כתוב מדבר. עכשיו, מה שאתה אומר שכוונה מלחמת היצר, זה כמובן דרש, הפשט של הפסוקים זה מלחמת, מלחמה ממש. רק כמובן שדרשו את זה, וזה ודאי ראוי להידרש ככה, שאפשר ללמוד מכאן, כי זה כאילו מעט זה ברא אלוקים, את מלחמת היצר, כמו שכתוב בחובת הלבבות, שראו הראה חכם אחד, אנשים שווים עטורי ניצחון משדה הקרב, הוא אמר להם, ניצחתם במלחמה הקטנה, ועדיין לפניכם המלחמה הגדולה והעיקרית, הלא היא מלחמה יומיומית של האדם עם עצמו.
כן, יש כאלה רוצים להגיד שהמלחמה האחרונה זה דווקא גם מלחמה נגד היצר הרע, כי בעצם עם כל הטכנולוגיה וכל הדברים שיש, האדם צריך להתרחק מהם, גם בזה צריך להילחם בדברים האלה.
אני חושב שצריך להעמיד דברים על דיוקם. חבריי הצעירים, חלק מהם חושבים שהיצר הרע נולד עם האינטרנט. אני אדם קצת יותר מבוגר, ואני זוכר את התקופה שלפני שהיו מחשבים גם כן. גם אז היה יצר הרע. והוא פעל בעוצמה עם הכלים של אז, והכלים של אז לא היו פחות מפתים מהכלים של היום, היום. בכל דור ודור יש את היצרים שלו, ומאז שחטא האדם הראשון, לא פסק יצר רע מן העולם, וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז כך שאין מדובר פה במלחמה האחרונה. המלחמה הזאת הייתה תמיד, ותהיה כל עוד שיש לאדם בחירה. והיא תמיד מלווה אותנו בכל המלחמות הפיזיות, מתלוות המלחמה הזאת. למשל, גם ב... קודם כל, לא כל דבר זה מלחמה. יש דברים שזה מאבק, ויש דברים שזה תחרות. לא, אנשים שואלים אותי, איך נלחמים נגד? לא תמיד צריך להילחם נגד. לפעמים צריך לטפל ב, לא להילחם נגד. לפעמים כשמתחילים להילחם, אז יש קודם כל, מה שברור הדבר שיש מפסידים, השאלה אם יש מנצחים או לא, אי אפשר לדעת. לפעמים צריך לצרף את הצד השני לצד שלנו גם כן. ואהבת את השם לקרוא בכל לבבך בשני יצריך. לנהל את המאבק בתחבולות, אבל זה לא חדש. שום דבר לא חדש. וצריך להדגיש את זה שזה לא חדש, להבדיל מכמה מחבריי. משום שברגע שאומרים שזה חדש, אז מחפשים דרכים חדשות. והדרכים החדשות הן פחות טובות מהישנות והטובות. אנחנו צריכים לקיים בעצמנו, הלך לאל הר המור ולגבעת הלבונה, ללכת אל המקורות העתיקי היומין, שהם לא נס לחם. יש מסילת ישרים, יש חובות הלבבות, יש אורחות צדיקים, יש כל מיני ספרי מוסר, שנותנים לנו את הדרכים כיצד להתמודד.
כן, שר כוח לכבוד הרב. תזכה לי
לשאול, תגיד תאום לדירה,
הכל טוב.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
הלו?
ערב טוב.
כן, שלום הרב.
שלום, שלום.
כן, שלום. אני עוד יודעת שאלה קצת בקטע היסטורי, שכן קשור לשואה. קצת גם שאלו אותי אנשים, וגם סתם חשבתי לעצמי, מצאו הסתכלות על השואה גם. אם נגיד השואה, לא עלינו, הייתה על, לא בארצות אירופה, האם גם היה את כל הרעש, כל התררם שיש, לא יש לי מזלזל בזה, אבל השאלה, כל המוזיונים שיש, כל היום הזיכרון, הכל, האם זה גם היה ככה?
השאלה הזאת היא שאלה חולנית. היא בכלל לא שאלה. אם זה היה או לא היה, אני לא יודע, אני לא היסטוריון. ברור לחלוטין שצריך היה להיות, ושככה צריך היה לטפל בכל מקרה, בכל זמן. זה שאנשים הכניסו לעצמם בראש, שאולי זה לא ככה, אני ממש ממש לא מבין את זה.
על סעודיה שמעתי שהיה משהו שמה, שגם כמה, 2 מיליון שמעתי משהו, אני לא יודע, גם לפני כמה שנים רב, נסתום
יותר טוב
ממני.
אני ממש לא יודע על מה אתה מדבר.
לא היה משהו בסעודיה של יהודים, אולי שנהרגו שם, קרה שם.
בסעודיה אין יהודים.
לא, אבל היה יהודים שם, והרגו אותם, 2 מיליון יהודים הרגו.
2 מיליון יהודים היו בסעודיה, מתי?
ככה שמעתי.
אני לא שמעתי. אני לא שמעתי על זה. מאיפה הגיעו 2 מיליון יהודים בסעודיה?
למה שלא היו, כמו כל הארצות, אז למה שלא היו בסעודיה?
אתה מכיר איזה רב, איזה ספר שנכתב שם? איזה ראש קהילה? אתה יכול להגיד לי שם? איך יכול להיות שיש 2 מיליון יהודים ולא היה אף גדול בתורה?
נכון, לא צודק עם השאלה, אבל ככה...
אז לא היה, אז לא היה ולא נברא, אפילו מה שלא היה. מה שאני אמרתי זו לא שאלה, זו קביעה. אני מעולם לא היו קהילות יהודיות שלא היו גדולי תורה. קח את בגדד עם הבן איש חי, קח כל קהילה בפרס, בתימן, במצרים, בהונגריה, איפה שלא תהיה. היו יהודים תלמידי חכמים תמיד. היו רבנים, היו גדולי תורה. אני לא מדבר על קהילות של מיליונים, 2 מיליון. אני מדבר על קהילות של 50 איש.
טוב, אני פשוט ככה שמעתי, מה רב אומר שזה לא...
מה, מאחל לך שיהיה לך רק שמועות טובות, כן.
טוב, תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
שלום, שלום.
שלום, רציתי לשאול על העניין הזה של ראש חודש. אנחנו יודעים שיש לפעמים יום אחד ראש חודש, לפעמים יומיים ראש חודש, בשביל החשבונות וכולי. השאלה שלי היא, למה כשיש חודש מרובר, זאת אומרת שיש למד, למה הלמד נקרא ראש חודש? הרי הוא לא ראש של חודש.
אבל יש שכן.
בסוף החודש הקודם.
לא, לא, לא. זה שהוא קוראים לו למד, זה לא משנה. זה עניין טכני בלבד. שני הימים הללו הם שני ימים של ראש חודש, בדיוק אותו דבר כמו ששני הימים של ראש השנה, זה שני ימים של ראש השנה, ובתפילה אנחנו אומרים גם ביום השני של ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך.
אבל ראש השנה זה ראש השנה.
סליחה, נכון, ובכל זאת. משום שהמספרים הללו הם מספרים שנועדו לנו לכתוב תאריכים על צ'קים. זה לא משנה, אין איזה שום משמעות. ראש חודש הוא שני הימים שבין החודש הקודם לבין החודש הזה, אתה יכול לקרוא לזה למה, אתה יכול לקרוא לזה 30, אתה יכול לא לקרוא לזה כלום. השם האמיתי שלו זה ראש חודש. זהו, זה א' דה ראש חודש, זה ב' דה ראש חודש. וכאן מתחיל החודש, והעניין הוא מאוד פשוט. הרי כל העומד להישרף כסרוב דמי, היום הזה עומד היה, עשוי היה להיות ראש חודש. עשוי היה להיות ראש חודש בכל מקרה. הרי או שהוא יהיה א', או שהוא, אם הוא היה א', הוא היה ראש חודש. ברגע שקבעו את א' ביום השני, זה לא מוציא את מה שהיה עומד להיות א', מכלל היותו, גם כן, בחינת ראש חודש.
הבנתי. ומי קבע את זה באמת את התאריכים האלה? זה לא מספור אותם כת שנים?
זה לא עניין. הלוח העברי הקבוע נקבע על ידי הלל השני. לפני כן היו... כל חודש לא היו יודעים מתי יהיה ראש חודש, עד שבית הדין עיבר או לא עיבר את החודש, והיו מפרסמים את זה בכל רחבי ארץ ישראל והגולה, בתחילה על ידי מסועות, ולאחר מכן היו השליחים יוצאים.
כן, כמו שהמשנה אומרת, בראש השנה. טוב, תודה רבה, ואם אפשר עוד שאלה קטנה, הרי לפי מה שאני יודע, אולי אני טועה, החודשים, שמות החודשים, תשרי, חשוון, כסלו, הם לקבעו על ידי גויים בכלל.
לא מדויק, כתוב ששמות החודשים עלו מבבל. עלו מבבל, זאת אומרת, הם לא נקבעו על ידי גויים, לא יכולו להיקבע על ידי גויים, כי הגויים לא השתמשו בלוח הזה בכלל. לא המוסלמים ולא הנוצרים, לא השתמשו בלוח הזה. אבל השמות של החודשים עלו מבבל, וחלק מהשמות הם שמות דומים לכל מיני מונחים שהם משתמשים בהם שם, וזה לגמרי לגמרי מקובל, כמו למשל, בית דין הגבוה של 71 נקרא סנהדרין גדולה, ובית דין קטן של 23 נקרא סנהדרין קטנה, במילה סנהדרין היא מילה יוונית. הלשכה של כהן גדול, ששם היו לוקחים אותו 8 ימים לפני יום הכיפורים, נקראת לשכת פרהדרין. פרהדרין זה מילה יוונית. אחד השערים של בית המקדש נקרא שערי ניקנור, על שמו של ניקנור, שזה שם יווני. כן? אריסטובולוס, הורקנוס, הם שמות יוונים. אלכסנדר הוא שמו של מלך יוון, והוא התקבל כשם בתוך העם היהודי עד היום הזה, בגלל שבאותה שנה שהגיע אלכסנדר מוקדון ופגש את שמעון הצדיק וכיבד אותו מאוד, אז כל התינוקות שנולדו קראו להם אלכסנדר, והוא נכנס השם הזה ליהדות. אז כך שזה שנכנסו ביטויים מהשפה שנהגו לדבר בה בבבל, אין בזה שום חידוש מיוחד.
לא, בגלל שאני רציתי לשאול, אם כן, מה אנחנו כל כך מחפשים ומובא בפוסקים, כל מיני ראשי תיבות, על חודש אלול, אז חשבתי, אם זה משהו גוי, אז מה משך לב את ראשי תיבות? אבל הרבה מאוד שזה לא...
נכון, אתה צודק, לכאורה, אתה ודאי צודק, אתה שואל מאוד טוב, אבל, שוב, ברגע שהשתמשו בזה, דברים גדולים לא קורים במקרה, ומי שהנהיג את השימוש בזה היו אנשי כנסת הגדולה, שהיו אנשים, יש 120 חכמים, ומתוכם 80 נביאים, כמו שאומר התלמוד ירושלמי, מסכת ברכות. אז ממילא הם לא עשו את זה סתם, אלא הם הכניסו בתוך המילים הללו משמעויות.
הוא אמר בעצם שאין מקרה, בעצם זה שקראו לזה ככה, זה שייך...
תראה, גם אסתר ומרדכי, אז אסתר מן התורה מניין, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. מרדכי מורדרו, אבל גם אסתר ומרדכי זה שמות שיש להם צלילים, שהיו משתמשים בהם כשמות בפרס. אז מה, זה לא נכון? זה נכון, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה נכון, אבל לקחו את הביטויים הללו, הפרסים, והכניסו בהם משמעויות של פנימיות.
הבנתי. טוב, בסדר גמור,
שם
תוך גדול.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
כן, שלום רב.
שלום, שלום.
שלום רבה. שלום, דבר יעקב.
כן.
רציתי לשאול את הרב, יש איזה בזמנו, ידוע שאמר הבריסקרוב, הרב מדבר עכשיו על נושא של החודשים, כן? זה משהו שהרב מדבר על נושא של הזהות היהודית, שבן אדם יהודי יכול לחיות פה ולא מבין שהוא בכלל נמצא סביב החודשים היהודיים. זה בעצם... יש אנשים בעם שבעצם הם פחות, הרבה יותר מנותקים מהזהות היהודית. היום המילה זהות יהודית היא נהפכה גם בציבור המסורתי, הציבור אנשים רוצים לדעת יותר, רוצים להתחבר יותר לזהות היהודית שלהם. זה חלק מהנושא שהרב דיבר עליו בהתחלה, שלהיות מחובר לחודשי השנה, למועדים שלה. אז לפני... זו שבקום המדינה בריסקרוב אמר דבר שמעניין אותי מה הרב אומר עליו. הוא אמר דבר פלא, הוא אמר שהמדינה כל תכליתה כשהיא קמה היא הייתה בעצם מטרתה הייתה לעקור את התורה, ויהיה מזמן, כך הוא אמר, שיהיה זמן שהיא כל כך תהיה רוצה לעקור את התורה עד שהיא תוכל לאבד את המדינה בעצמה בשביל לעקור את התורה. אז הדבר הזה כאילו, אף תמיד תמתי, כאילו מה הוא מתכוון שהמדינה תאבד את עצמה כדי לעקור את התורה. רציתי לדעת עם הרב שותף שזה מה שקורה בעצם, אני לא מדבר על המיקרו, על מה שקורה היום ספציפית, על הפוליטיקה, אני לא מדבר על זה. מדבר על הסתכלות הכוללת. יכול להיות שזה מה שקורה לנו היום. האנשים האלה שבעצם, האנשים האלה שבעצם הם נמצאים בהם, נקרא לזה, שהם אלה שהקימו, הם אלה שזה, הם בעצם הם יכולים לאבד את השלטון בשביל לנקם מהזהות היהודית. לאבד את מה שהם בנו בשביל להתנקם בזהות היהודית. זה היום התגלה לנו יותר מכל בעצם מהו השלטון. השלטון זה לא מה שחשבנו שהוא השלטון, אלא יש פה באמת שלטון הרבה יותר בהתחלה הוא היה נסתר, היום הוא גלוי, שבעצם מראה שכל המטרה שלו זה לאבד את הזהות היהודית.
אבל אני, את המשפט הזה, בוא נעשה קצת סדר. את המשפט הזה שאתה ציטטת בשם אבריסקירוב, אני חצי מהמשפט הזה שמעתי כבר לפני הרבה מאוד שנים, 50 שנה אולי, 60 שנה, בשם החזון איש. שאמרו שהיה ויכוח בין החזון איש לבין אחרים, שהחזון איש, מה הייתה מטרתם של מחוללי המדינה. היו שאמרו שהמטרה היא להקים מדינה, והחילון הוא אמצעי בעיניהם. חזון איש אמר לא, המטרה היא לחלן את העם, והמדינה היא אמצעי לשם כך. אם כך אמר החזון איש, בין אם הוא אמר, או בין אם אבריסקירוב אמר, או בין אם הוא אמר את החלק השני, בין אם הוא לא אמר את החלק השני, החלק השני תמון בתוך זה. כי אם המטרה הייתה חילון, ופתאום התברר שהאמצעי פועל נגד המטרה, אז ברור שהם יוותרו על האמצעי. אבל זה פשוט ככה. אם המדינה לא קדשה לעצמה בעיניהם, אלא היא אמצעי לחילון, לחיי הפקר, ופתאום התברר שהם מנסים להשתמש בכלי המדינה כדי לחולל מציאות הפוכה, אז ודאי שהם ילחמו נגד המדינה. זה פשוט. עכשיו ככה, מה שאנחנו רואים מול עינינו זה דבר כזה. כולם מדברים עכשיו, כמו שהתרגלו לדבר, על שמאלנים, שאין שמאלנים. צריך להבין את זה. אין שמאלנים. כשאתה אומר שמאלנים, מתכוונים לסוציאליסטים. זה מה שהיה שמאלנים תמיד. האם מישהו מהמנהיגים של אלה שהיום צועקים וקוראים להם שמאלנים, קרה פעם את קרל מרקס, קרה פעם את אנגלס, קרה פעם איזושהי פילוסופיה סוציאליסטית? ברור שלא. יש להם איזה עניין עם מה שנקרא סוציאליזם? ברור שלא. אני כתבתי על זה מאמר ואני כיניתי אותם הדוניסטים. הדוניזם זו מילה יוונית, שכוונתה ההדוניסטים ביוון, זאת אומרת השיטה ההדוניסטית, הייתה של אכול ושתו כמחר נמות. המטרה היא להתענג תענוגים פיזיים, וממילא ברגע שזוהי המטרה העליונה, אז אין תענוגים פיזיים אסורים, כי הכל כפוף לתענוגים הפיזיים, וזה מה שאנחנו רואים מול עינינו. הם לא...
אין להם אידיאל...
שום אידיאל לא קיים.
אתה רואה שהם יכולים להפגין מול סמלים דתיים?
לא קשור בכלל. לא קשור בכלל. אני כתבתי בהתייחס למה שקרה בשוודיה, שהממשלה השוודית אמרה שהיא לא יכולה לאסור לשרוף ספרי דת, אם זה ספרי תורה, תנך, או להבדיל אלף אלפי הבדלות ספרי דתות אחרות. אז מישהו כתב לי, האם אנחנו נשנה את הגישה שלנו לשוודים? הרי השוודים היו אחד העמים היחידים שעזרו ליהודים במלחמת העולם השנייה, ואחריה הם פתחו את שעריהם. עד כדי כך שנתן אלתרמן כתב שיר יפה מאוד על השוודים שפתחו את ארצם בלי לבדוק בציציות לפליטים. אמרתי לו, כתבתי לו, זה בכלל לא נכון. אין להם שום שמץ של אנטישמיות בעניין. זה לא אנטישמיות, הם לא נגד, הם בעד הפקרות. ובאמת מארצות סקנדינביה יוצאות בשורות ההפקרות כבר הרבה מאוד שנים. וזה מה שקורה פה גם כן. הם לא נגד דת, אלא אם הדת נראית להם כזו שבשמה ובעזרתה יצמצמו להם את חיי, אפשרויות לחיי הפקר. הם לא בעד סודנים.
זה אוסף של בעלי טייבס, בקיצור. אוסף של בעלי טייבס, זה כל...
מעולם, הדבר שהתברר היום, יותר ממה שאתה אמרת שהתברר, הדבר, גם זה מתברר, אבל יותר ממה שאתה אמרת שמתברר, מתבררים דברי חז"ל שלא עבדו ישראל עבודות זרות, אלא כדי להתיר להם כל מיני תאוות בפרהסיה.
אני שומע, בסדר. תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אז רציתי לשאול, האם יש הבנה בכוח הבחירה, או שזה משהו שאי אפשר להבין?
אם אני מבין את שאלתך, אני ארחיב אותה ואני אגיד ככה. לכאורה, התשובה לשאלה שלך היא פשוטה. מה פירוש הבנה בכוח הבחירה? הרי ברור שאנחנו אנשים בוחרים, אנחנו מרגישים שאנחנו בוחרים. אבל קודם כל צריך להגדיר מה זו בחירה. הרבה אנשים שואלים אותי, איך אתה יכול להגיד שיש בחירה כשהתורה באה ומענישה אם אדם בוחר ברע? התורה נותנת, אומרת שיש לתת עונשים, אם בידי בית דין או אם בידי שמיים. מה, איפה נמצאת הטעות? יש לנו כמה מושגי בחירה, ורק אחד מהם הוא המושג שעליו אנחנו מדברים. יש בחירה דמוקרטית, יש בחירה של סופרמרקט, ויש בחירה בין טוב לרע. בחירה דמוקרטית זה אומר ככה, כל אחד יכול לבחור במפלגה שמוצאת חן בינה ותהיינה הסיבות שמוצאת חן בינה ואשר תהיינה. ויכול להיות שכשאני אדבר איתו אני אסביר לו שהוא טועה. אבל אם הוא בכל אופן יחליט לבחור במה שאני חושב שזו טעות, הבחירה שלו תהיה לגיטימית. הוא לא יקבל על זה עונש. אותו דבר יש בחירה של סופרמרקט. יש מדף של משקאות קלים. יש שם 30-40 סוגי משקאות קלים, ואתה בוחר מה שאתה אוהב. אתה יכול לבחור לפי הצבע של האתיקט, אתה יכול לבחור לפי צורת הבקבוק, אתה יכול לבחור לפי מה שנראה לך, הייחוד של הטעם, או לפי מספר הקלוריות. מה שתבחר יהיה לגיטימי. לא לשתי הבחירות הללו אנחנו קוראים בחירה. כשאנחנו אומרים החיים והמוות נתת לפניך ובחרת בחיים, זו בחירה בין חיים למוות. זו בחירה בין טוב לרע. וכוח הבחירה הזה ניתן לאדם, והתורה גילתה לנו שהוא ניתן לאדם. אם התורה לא, גילתה לנו את זה, פירוש דבר שאם התורה לא הייתה מגלה, לא היינו יודעים שיש לנו בחירה. ולמה לא היינו יודעים? כי היינו אומרים ככה. נניח שאני יודע שאסור לעשות, לדבר לשון הרע. כן? אתה ואני יודעים. ואנחנו יודעים את זה בוודאות, כן? שנינו למדנו את החפץ חיים, שנינו יודעים שיש איזה 14 אסין, 17 לווים ושלושה ארורים, אנחנו יודעים, יודעים, יודעים. היום לא דיברתי, רציתי לדבר ולא דיברתי, התגברתי. אתמול כן דיברתי, נכשלתי. למה אתמול נכשלתי? כי בין הכוחות הפועלים עליי, הכוח שהוביל אותי לכישלון היה יותר חזק. למה? אולי בגלל שלא ישנתי טוב בלילה, אולי בגלל שמישהו הרגיז אותי, אולי בגלל שהתאווה פתאום התגברה בגלל סיבות של תת הכרה וכדומה, והיום, אז ממילא זה לא בחירה שקולה, אף פעם זה לא שקול. תמיד יש את הכוחות שמחרים לכאן או לכאן. התשובה היא נכון. אנחנו לא מבינים איך פועלת הבחירה, ולמה? הרמו אומר, בסימן וו כמדומני, או ה' או וו, כשהוא מדבר על ברכת אשר יצר וברכת אלוקי נשמה, הוא פוסק שיש לסמוך את שתי הברכות הללו זו לזו, זו לזו. ומדוע? משום שכשאתה סומך את הברכה העוסקת בענייני הגוף, ומיד אחריה אתה מוסיף את הברכה העוסקת בענייני הנשמה, יוצא שבין שתי הברכות הללו ניצבות המילים ומפליא לעשות. והקשר הזה בין גוף לנשמה הוא באמת הפלא של הבריאה. אגב, אני דייקתי שלכאורה דברי הרמ"א מוכרחים מתוך נוסח הברכה. הרי בדרך כלל כשמברכים גם ברכות ארוכות שעוסקות בעניינים שונים, החתימה היא תמיד בדבר אחד. אז אני את העולם כולו בטובו בכן, בחסד, ברכים, הוא נותן לכם וכל שר וכן לא חסר, ובטובו הגדול תמיד לא חסר וכו', ברוך אתה השם, אזנת הכל. אחים לה' וכן זכרים, ברוך אתה השם, בונים ברכה בירושלים. תמיד מסיימים בדבר אחד, פה מסיימים בשני דברים. רופא כל בשר. הוא מפליא לעשות, והוא מפליא לעשות לא יכול להתייחס לרופא כל בשר. הרי הפלא הוא לא רק בגוף, הפלא הוא גם בתרות הפוכי אדמה, גם במולקולה הכי פשוטה. אלא מה? רואים בעליל שהוא מפליא לעשות, זה בא להגיד עוד משהו. והרמ"א אומר לחבר בין הגוף לנשמה, ולהבליט לנו את העניין שהחיבור, הקשר, העובדה שהגוף מכיל את הנשמה, זה פלא. דבר לא מובן. עכשיו, הבחירה נמצאת בדיוק בנקודת החיבור הזאת. אם החיבור הזה לא מובן, איך ננסה להבין את הבחירה שנמצאת בדיוק שם בנקודה שהיא לעולם לא תהיה מובנה? בסדר? תודה רבה. מספרי הטלפון שלנו 03-593-93 03-593-93. ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום וברכה, יברך לך השם ישמרך. רציתי לשאול, בקשר מה שכתוב הרמב״ם, שיש צדיקים, כמו שחזכו דם בראש השנה, גם בשעת המיטה של אדם. צדיקים נחתמים לחיים, ושעים למיטה מיד, ובנענים מחגים. השאלה היא פה, שכולם שואלים, יש אנשים באמת רשעים שעשו הרבה עבירות, וחיים, וחיים ברוך השם, גם אם יש להם כסף. השאלה מה הכוונה למיטה, אולי זה הכוונה על ייעוד, איסורים, או לעולם הבא, מה
הפשט, הפשט הפשוט הוא שמבחינת הדין הזה הם נחתמים לאלתר לחיים. מבחינת הדין הזה הם נחתמים למיטה. עכשיו, יש עוד הרבה מאוד חשבונות שמחזיקים את האדם בחיים. כמו למשל, מסופר בנביא שיואב בן צרויה היה חייב מיטה. בגלל שהוא הרג את אבנר, בגלל שהוא הרג את המסע בן יתר, כמדומני, ובגלל שהוא הרג את אבשלום. ודוד, עד כדי כך היה חיוב המיטה שלו מחויב המציאות, שבשעת מסירת הצוואה לשלום המלך, דוד המלך הורה לו להוציא את אבשלום למוות. אז למה הוא לא הרג אותו מיד? כי הוא אומר, בני צרויה קשים ממני, ואני רך ומשוח למלך. העם היה צריך את אבשלום. יש לו עדיין מה לשרת את העם, ולכן, וגם כן אם הוא יהרוג אותו, עלולה להיות איזושהי התמרדות בצבא, שבשאר ברגעים הללו שמלכותו של דוד הייתה על קראי התרנגולת, זה היה מסוכן, ממילא הייתה סיבה להשאיר אותו בינתיים בחיים. והדברים האלה קיימים גם אצל אומות העולם. למשל, מלחמת העולם השנייה, היו לצבא האדום, צבא הרוסי, שהיה צבא ענק, רב עוצמה, שריסק את הצבא הגרמני, היו שלושה מפקדים גדולים לשלוש החזיתות, קראו לכל איזה חזית, שזה קבוצה של מיליוני חיילים ביחד, שארמיות. אחד היה המרשל ז'וקוב, אחד היה המרשל נוקייב, והשלישי היה המרשל קונסטנטין רוקוסובסקי. עכשיו, קונסטנטין רוקוסובסקי, בעיניו של סטלין היה פושע. הוא, לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה, הוא שלח אותו לגולג. והוא היה שם בייסורים גדולים מאוד, רוקוסובסקי. הוא היה מסומן כל הזמן. אבל סטלין ידע להעריך אנשי צבא מזהירים. הוא הוציא אותו מהגולג, ומינה אותו להיות מפקד אחד הארמיות, והוא היה אחד משלושת המפקדים שהקיפו את ברלין ברגעים האחרונים של מלחמה אחרים, מסע כיבושין מזהיר שהארמיה של בלרוסית, קראו לזה, של קונסטנטין רוקוסובסקי ביצעה. זה הגיוני, גם בבית משפט של בני אדם, גם אצל מלאכים בשר ודם, וגם בבית הדין של הקדוש ברוך הוא, יכול להיות סיבות שונות שהאדם הזה ימשיך לחיות. ואני אוסיף על זה עוד רעיון. משה רבינו אמר, כשהוא שיבח את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כל אמונה ואין עוול. שואלים כולם, זה שבח שיש להגיד על הקדוש ברוך הוא? והתשובה שאומרים, ואני אמרתי את הרעיון הזה, אני ראיתי אותו בזמנו לפני 47 שנים, בגשר החיים, חלק ג', אחר כך ראיתי אותו גם במלבי, ואני אמרתי אותו בהספט שאמרתי אז, לפני 47 שנים, בתור נער צעיר, על קברו של אבי בהקמת מצבה ביום ה-30 לפטירתו. כך אומר הגשר החיים וכך אומר המלבי. כששופט בשר ודם שופט מישהו למיטה, בגלל שהוא רצח, מגיע לו. האשתו אומרת, בעלי רצח, מגיע לו למות, אבל למה אני צריכה להיות אלמנה? הילדים באים ואומרים, האבא רצח, למה אנחנו צריכים להיות יתומים? באים החברים, באים בעל המכולת, שהוא היה קונה כל יום שקית חלב, אומר, למה אנחנו צריכים לסבול? מה יגיד להם השופט? אתם צודקים כולכם, אבל אנחנו לא יכולים להתחשב. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא לא מעניש אדם, עד שכל הסביבה, כל החברה, תצטרך מסיבות שונות, לאו דווקא שכר, לאו דווקא עונש, יש כל מיני סיבות. עד שכל הסביבה, כל אחד לפי הדרגת הסבל שהוא סובל בסבלו של השני, יתחייב לסבול את מה שהוא סובל. הוא עדין גם פה, גם אם בן אדם נחתם לאלתר למיטה, לא כתוב שהוא נחתם לאלתר למיטה, כתוב שהוא נחתם לאלתר למיטה. אתה מבין את ההבדל? יש כאלה שאומרים, נחתם לאלתר למיטה. לא, לא זה כתוב. כתוב שהוא נחתם לאלתר, הוא נחתם מיד למיטה. עכשיו, ברגע זה הוא הולך עם שתי מילים על הראש שלו. פי נון, פה נטמן. הוא מת מהלך. הוא כבר נחתם למיטה. יכול להיות שעוד לא יוציאו את זה לפועל, בגלל שעוד יש כאלה שצריכים אותו.
עכשיו, מה שכתוב לגבי שלעתיד לבוא, כדי שהוא יגיד, אני השם לוקחם, כולם ייבעלו, כאילו, אם השבטים ניבלו מיוסף, שאמר עוד יוסף,
כמו חומר, השאלה... כשהוא אמר אני יוסף.
השאלה, כן, השאלה, למה ייבעלו עם ישראל לזה? מכיוון ששמעו את היצר הרע ואת הכזה, הוא מהעונש, הרי מהעונש יכול להיות שהוא רחמן כזה, לא, לא, אני...
קודם כל המילה רחמן, המילה רחמן לא כל כך רלוונטית, כי רחמן זה לא ותרן. כל האומר הקדוש הוא ותרן, יוותרו מאב. ולפעמים עונש זה רחמים, הרבה, תמיד עונש זה רחמים, כמו שניתוח זה רחמים. אבל הבהלה תהיה בגלל סיבה נוספת. הרי למה האחים נבהלו? לא כתוב שפחדו מפניו, כתוב נבהלו מפניו. כי פתאום הם ראו את הסתירה בהתנהגות שלהם. ההתנהגות שלהם הייתה בגלל שהם פסקו ליוסף דין ש... צריך לסלק אותו, להגות אותו מן המסילה, בגלל שהחלומות שלו היו שגויים, והיו פרי גאווה לפי דעתם. והנה הם ראו שהם טעו, שמה שהם עשו הביא לתוצאה הפוכה. יש מדרש שאומר ככה, אליהו הנביא הלך פעם בדרך, וראה אדם אחד שהיה צוחק ומלגלג עליו. הוא שאל אותו, למה לא למדת תורה? אמר לו, אותו אדם בינה ודעת לא נתנו לי מן השמיים. אמר לו אליהו הנביא, ומה אתה עושה? אמר לו, דייג אני. אומר, ומה אתה עושה בתור דייג? תובה רשתות, משליך אותם לנהר, יודע היכן, תופס דגים, מטפל בדגים יפה, מוכר את הדגים, אני מומחה לדייג. תרצה דג לשבת, תבוא אליי. אומר לו, ומאיפה אתה יודע לעשות את כל המעשה הגדול הזה? ומה פירוש? בינה ודעת נתנו לי מן השמיים. הוא אדם מאמין, הוא צדיק, הוא לא מייחס לעצמו. אומר לו, לזה נתנו ולזה לא נתנו. והתחיל אותו איש בוכה. אמר לו אליהו הנביא, אל ירא בעיניך, שכל באי עולם בי מלפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא חושף לכל אחד את הסתירות הפנימיות שלו. זה בדיוק כמו שכתוב אצל איוב, שאיוב ששתק כשעלתה הגזירה, כל הבן הילוד היורת השליחו, נידון בייסורים. יתרו ברח, אז הוא הסתפך לכל ישראל וזה הגיוני. הוא הראה זהות עם ילדי ישראל. בלעם נהרג בחרב, כי הוא יעץ, מידה כנגד מידה. אבל מה הקשר בין שתיקתו של איוב לאיסוריו? התשובה היא שכששאלו את איוב, מה פתאום שתקת כשגזרה כזאת עמדה לצאת לפועל? הוא אמר, מה יכולתי לעשות? בלעם היה ראש הבית דין, יתרו ברח, ממילא זה לא היה עוזר. הביאו עליו איסורים. כך אומר רב חיים שמוליץ, הביאו עליו איסורים. הוא התחיל לצעוק. שאל אותו, איוב, ווס שרייסט, מה אתה צועק? הוא אומר, מה פרוש מה אני צועק? יש לי איסורים, זה כואב. אומרו לו, וזה יעזור? הוא אומר, מה אתה מדבר שטויות? מי שואל אם זה יעזור? כואב, אז צועקים. אמרו לו, כואב, אז צועקים. זה אומר שכשאתה שתקת, לא שתקת מתוך חשבון של מה זה יעזור, אלא באמת לא כאב לך. באמת לא כאב לך. וככה הקדוש הוא יראה לכל אחד את הסתירות הפנימיות שלו. ומזה אנשים ייבעלו כשפתאום יראו אני השם. כי מזה ייבעלו האחים כשאמר אני יוסף, אני יוסף.
אפשר עוד שאלה קטנה, אבל לקיצור, מה שכתוב, אמרו חז"ל, זולת צדקה שמקרבת הגאולה, גם אמר רבי שמעון בר יוחאי, שתי עם ישראל, שתי שבתו מיני גלים, מה הסיבה לכך, רק למצוות האלה, מביא גאולה לעולם, לצדקה ולשתי שבתו מיני גלים, למה המשנה לא עושים את זה, לא תומנים להחליט, שאמרו גאולה כבר.
צדקה, ברוך השם, נותנים הרבה, וזה מן הסתם גם מקרבת הגאולה. הרב שטיינמן היה אומר שבלימוד תורה יש לדור שלנו מה ללמוד מדורות הקודמים, אבל בחסד, ברוך השם, יש אצלנו הרבה חסד. לגבי שתי שבתות מיד נגלים, צריך לנסות את זה באמת. והיום יותר מתמיד קשה לצפות שמיד מחר, שבת הבאה, כל עם ישראל ישמור שבת כהלכתה, כי הרי יש כל כך הרבה יהודים שרחוקים מזה כל כך. באמת, הרב הראשי של דרום אפריקה, כמדומני שקוראים לו הרב אדלשטיין, משהו כזה, הרב רובינשטיין, לא זוכר את שמו, ארגן פעם בשנה, או מארגן פעם בשנה, פרויקט עולמי של סעודות שבת ענקיות, ומאות אלפי יהודים שלא שומרים שבת בדרך כלל, מצטרפים לפרויקט הזה לשבת אחת. אבל זה עדיין לא אומר שאפילו אלה שמצטרפים לפרויקט ממש שומרים שבת כלחתה. כך שהבדיקה של הדברים הללו שאמרו חז"ל היא קשה. למה? מה טמון מאחורי זה? הרי שבת זה הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ביני ובין ישראל אות היא לעולם. וממילא ברגע שהאות הזאת נעשית בשלימות, זה עצמו גאולה.
עכשיו עוד שאלה
קטנה
לגבי מה שכתוב
אני ממש מצטער, אבל יש מאזינים נוספים.
טוב, עכשיו אתם מעשה, אתם
נשכן לי שנפלא, כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, רב.
כן, בבקשה.
תודה רבה לתוכנית המיוחדת.
ברוכים תהיו.
שאלה שלי פשוטה, שמעתי השבוע ברדיו, רב אחד אומר שאדם צריך לדעת, כי כתוב צדיק שבע פעמים נופל וקם, שאפשר ליפול, הוא דיבר על העניין של השנה וחשבון נפש, הוא אמר שאדם יכול ליפול 30, 40, 50 פעם, אבל שידע מה היעד שלו. השאלה שלי היא, האם באמת אנחנו צריכים לדעת מה היעד שלנו, האם אני אדע מתי שהגעתי ליעד שלי, האם אני ארגיש את זה, האם אני צריך באמת לדעת את זה כדי להתקדם?
תראה, מצד אחד, הקדוש הוא לא סיפר לאף אחד מה מצפים ממנו. מצד שני כתוב, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם יצחק ויעקב, וגם ידוע הסיפור של רבי ישראל מסלנט, שפעם אחת אמר לו תלמידו רב נפתולי, לו היה לי כישרונות כמו לשאגסריה, ולב כמו למר, ומידות טובות כמו לרבי אלכסנדר זיסקין מהורנדה, הייתי אדם מושלם. אמר לו, אתה תהיה אדם מושלם בלב שלך, בכישרונות שלך ובמידות שלך. אז מה זה חייב אדם לומר מתי הגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב? אז יש כאלה שאומרים באופן יחסי, אבל זה לא בהכרח, לא הפשט. העניין הוא כזה, הקדוש הוא לא גילה לנו לאן כל אחד מאיתנו יכול להגיע ולמה הוא יכול להגיע. כי אם הוא היה מגלה לנו, אז הייתה עלולה להיות אחת משתי בעיות. יכול להיות שיש אדם שנקודת המוצא שלו נמצאת באפס, והמטרה שלו נמצאת במיליון. אם הוא היה יודע שזאת המטרה שלו, הוא היה נופל לזרועות הייאוש. כי הוא אומר, מי יוכל לטפס את ההר הגבוה הזה? הוא גם, הוא לא יודע שהקדוש הוא ייתן לו מעלית, ויש לו כוחות. מצד שני, יכול להיות אדם שהנקודת התחלה שלו היא אפס, והמטרה שלו נמצא מרחק של שניים או שלוש. ולא גילו לו את זה, כי אם יגלו לו את זה, אז הוא יגיד, זה כל כך קרוב, אני יכול ללכת לנוח, והוא עלול להגיע לתסמונת של הצו והארנבת. כלומר, לשבת על זרי הדפנה, ולהתעורר כשיהיה כבר מאוחר. והוא לא יודע שהוא צריך את כל הכוחות שלו כדי להגיע לשתיים. ולכן הקדוש הוא לא גילה לאף אחד מה המטרה. אבל אנחנו כולנו צועדים בדרך אליה. ואנחנו כולנו, אף אחד מאיתנו לא יידרש על מה שהוא לא מסוגל היה, וכל אחד מאיתנו יידרש על מה שהוא כן היה מסוגל. והקדוש הוא יודע. אומרים שהמלאך הראשון שפוגש את האדם בהיותו, בהגיעו לבית דין שמעלה, זה המלאך שלימדו תורה בהיותו עובר. כי המלאך, מה זה נקרא מלאך מלמדו תורה? הוא נותן לו את השור, את ה... בכוח. לכל המטרות שאליו, אליהן הוא צריך ויכול להגיע.
זאת אומרת שכל אחד יש לו את האפשרויות הפרטיות שלו.
בדיוק ככה.
תודה רבה לרב.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
הלו?
שלום, ערב טוב.
שלום רב. רציתי לשאול, הרבה פעמים משתמשים, יש שימוש חוזר בנושא אמונה בנושא של המקריות, שלא ייתכן שבצורה מקרית עולם כה מורכב ייווצר. ורציתי לשאול, שאל אותי עם בן אדם ולא ידעתי כל כך איך לענות, שהוא אמר לי, נניח ואני פורס חפיסת קלפים עם 10,000 קלפים, ואני בוחר מתוך ה-10,000 איך ההסתברות שדווקא האחד הזה יצא הוא אחד ל-10,000 וכן הלאה, כאילו לאו דווקא 10,000, אפילו יותר. זאת אומרת, הטענה של המקריות היא כאילו
אנחנו חייבים לקצר כי התוכנית מסתיימת. אני אגיד לך, יש אז רשי באירובין דף נ"ג עמוד ב' שאומר והרי שטויות הרבה. למה? הרי אף אחד לא טוען שהעולם הזה נוצר כמות שהוא בבת אחת. אומרים שזה התחיל ונהיה סדר מסוים, ועל הסדר הזה נהיה עוד סדר, ועל הסדר הזה נהיה עוד סדר. נניח שהסדר הראשון היה יכול להיות אחד מתוך מי יודע מה כמה, אבל שהסדר הממשיך יהיה בדיוק באותו מקום, זה כבר צריך טירוף הדעת כדי לחשוב שזה יקרה. זה לא קשור בכלל לסטטיסטיקה. תודה רבה. אנחנו סיימנו את התוכנית. תודה רבה לכל אלה שהיו איתנו. תודה רבה לכל הצוות. תודה רבה לכולם. שיהיה לכולם המשך שבוע טוב.